בוקר טוב. פרק י"ד פסקה י"ב. יש עיצבון פנימי שבא מהרגשת הליקוי הנשמתי, בייחוד כשהתכונה המעשית היא לקויה ואין ההרגשה של האחריות המעשית מפורטת כל כך, מרגשת הנפש יותר בחסרונה, מפני שהכוח המעשי הוא קרוב לחוגה. מה שאין כן האנשים שהם קרובים אל החוג המעשי, שלקויותיהם מתפשטות יותר בעולם הרוחני הרחוק, הם אינם יכולים להרגיש חסרונם עד כדי עיצבון, ויכולים להיות יותר שמחים בטבעם. אמנם, מי שליקויו המעשיים נוגעים לליבו ושאיפותיו הן רוחניות אדירות, יראה להגביר את השטף הרוחני ולשעבדו לעולם המעשי באופן שיעיר את האופק המעשי. ועל ידי עסק התורה המעשית התפתח והיה למאור של תשובה עליונה, שיתקן את הכל, את החיים המעשיים והעיוניים ביחד. אז הפסקה הזו עוסקת בנושא שמלווה אותנו בפסקאות האחרונות, העצבות, והיא תומנת בחובה איזשהו עיקרון שכבר נפגשנו בו בעבר, אבל כעת זה בהקשר הזה של העצבות. יש עיצבון פנימי שבא מהרגשת הליקוי הנשמתי. למה חש האדם עיצבון פנימי? אז אחד הטעמים לעיצבון הזה זה הרגשת הליקוי הנשמתי. כלומר, ישנה הרגשה של מציאות חסרה, חוסר הופעת הערך הנשמתי בשלמותו, תחושת פער, ריחוק מהאטמוספירה הנשמתית כמו שהיא באמת באצילותה. האדם חש את הליקוי הזה, את ההחשכה הזו, החשכה של ההערה הנשמתית. מה? זו הרגשה שלו, שהוא לא מצליח להופיע, לממש את תביעות האידיאל שמפנימיותו יש תביעה אליהם. יש לו צער על הפער הזה, יש לו עיצבון על זה. מתי בעיקר זה קורה? בייחוד כשהתכונה המעשית היא לקויה, ואין ההרגשה של האחריות המעשית מפורטת כל כך, מרגשת הנפש יותר בחסרונה, מפני שהכוח המעשי הוא קרוב לחוגה. מה שאין כן האנשים שהם קרובים אל החוג המעשי, שלקויותיהם מתפשטות יותר בעולם הרוחני הרחוק. טוב, אז יש פה משפט קצת מבלבל, כי אני חושב המילה קרוב היא משמשת פה בהקשר הזה בשני עניינים. אז עוד הפעם, בייחוד, מתי בייחוד יש עיצבון פנימי כתוצאה מהרגשת הליקוי הנשמתי, החיסרון הנשמתי, חיסרון הופעת החיים הרוחניים? כשהתכונה המעשית היא לקויה. יש, והמצב הלא מתוקן של האדם הוא בעיקר ביחס למציאות של חייו המעשיים. התכונה המעשית שלו היא לקויה. כלומר, מבחינת היישום המעשי של כל המגמות שצריך להיות הולך בהם בעבודת השם, אז האדם הזה הוא לא חי חיים מעשיים מתוקנים. יש אצלו הרבה זיופים בהקשרים הללו של המעשה. וכיוון שיש את הזיופים הללו ואין את הקפידה על כל קוץ וקוץ וכל פרטי הפרטים שבאופן המעשי שצריך להתנהל, בין אם זה אופן מעשי הלכתי, שזה בדרך כלל מה שמדובר, ובין אם זה אופן מעשי שהוא מה שנקרא סובב הלכה, כל מיני אחריויות שבן אדם צריך דה פקטו לקום בבוקר וכולי. שלקום בבוקר זו לא בדיוק שאלה של הלוכה או לא הלוכה, אפשר להתגמש על זה באיזה שעה אתה קם מבחינת ההלכה, אבל איזושהי אחריות שאני לוקח ואני קם בבוקר, שאני אוכל את מה שצריך לאכול, כל הדקדוקים המעשיים. אז כשהתכונה המעשית היא לקויה ואתה אדם שלא מצליח לדקדק ולהיות גיבור וליישם במעשה את כל השאיפות הרוחניות, אז אין ההרגשה של האחריות המעשית מפורטת כל כך. האדם חש שאין לו אחריות מעשית. אדם חש שבהקשר של העולם המעשי שלו, הוא לא מצליח לנהל אותו, הוא לא מצליח לקחת עליו אחריות. הוא חש שיש איזושהי הפקרות. הוא חש שזה כמו בית ריק ששדים מהלכים בו, שיהיה היו קצ'ק, מציאות שאין לו שליטה עליה. הוא לא בעל הבית ביחס לעולם המעשי. זו הרגשה, כשיש את ההרגשה על האחריות המעשית, זה מאוד ממלא את האדם. זה מאוד מאזן אותו, מייצב אותו. יכולים לשים לב על עצמנו שכשיש ימים שעמדנו אפילו בצורה קצת טכנית, מכנית, במשימות וביעדים המעשיים, אז זה נותן איזושהי בריאות. אבל כשהעולם המעשי הוא מדולדל, אז אין ההרגשה של האחריות המעשית מפורטת. כל כך אדם לא חש את התחושה הבריאה של האחריות המעשית, וזה דבר מאוד מורגש, אומר הרב. מרגש את הנפש יותר בחסרונה של החיסרון הזה, שאין הרגשת אחריות, זה מאוד מורגש. למה? מפני שהכוח המעשי הוא קרוב לחוגה. העולם המעשי שאנחנו מנהלים, אז הוא מאוד מאוד קרוב אל ההכרה. זאת אומרת, הוא מאוד חודר אל ההכרה, הוא מאוד משפיע על ההכרה. זה לא מציאות בלתי גלויה, נעלמת, שאנחנו יכולים אולי לנסות להשכיל אותה. כשאתה מקולקל בעולם המעשי, אתה תקבל דוח מההרגשות הנפשיות שלך. אתה מאוד מאוד תרגיש את זה, מאוד תהיה מודע לזה. בוא נגיד את ההמשך. מה שאין כן, יכול להיות שיש לך קלקולים שמקורם לא בעולם המעשי. קלקולים עדינים יותר, פנימיים יותר. לא בטוח שזה יפריע לך להן את החיים שלך בשמחה ובטוב לבב. אתה לא תרגיש את ההפקרות הזו כמו שתיארנו מקודם ביחס לעולם המעשי. כי העולם המעשי זה המציאות שאנחנו מאוד מאוד קשורים בה בהכרה האקטואלית שלה. זו תודעה מאוד חיצונית. והחיצונית הכוונה מאוד גלויה. אז שוב, כשהתכונה המעשית היא לקויה ואין ההרגשה של האחריות המעשית מפורטת כל כך, מרגש את הנפש יותר בחסרונה. מפני שהכוח המעשי הוא קרוב לחוגה של הנפש. הכוח המעשי, ההפקרות המעשית מקורה בעולם הנפשי, והנפש ממילא חשה את חסרונות עצמה. מה שאין כן, האנשים שהם קרובים אל החוג המעשי, אני חושב שקרובים אל החוג המעשי, הכוונה, העולם המעשי מתוקן אצלם. אצלם אין בעולם המעשי קלקולים והפקרויות. ויש להם הרגשת אחריות ביחס לעולם המעשי. אני מאוד מפחד מה שאני אומר לכם, כי למה הוא הכניס פה את הקרובים? הוא היה צריך להגיד מתוקנים, כמו שאני אומר, לא? כי לכאורה קרובים זה כמו מה שכתוב במשפט הקודם, הכוח המעשי קרוב לחוגה. אבל מה זה קשור? כולנו קרובים לעולם המעשי. אין מישהו שהוא לא קרוב לעולמו המעשי. אולי הרב? נראה לי גם הרב היה קרוב לעולמו המעשי. אצלו הכל היה קרוב, אבל בטח גם העולם המעשי היה קרוב. אז נראה לי קרובים אל החוג המעשי, הכוונה הם קרובים, והכוונה הם מצויים בו ומתוקנים בו. הוא לא מוזנח מצידם. צריך עיון. אני מאוד משוכנע בתוכן של מה שאני אומר, אבל כשאני מסתכל בפסקה, אז יש לי חוסר ביטחון. מה שאין כן האנשים שהם קרובים אל החוג המעשי, ואיפה לקויותיהם? לקויותיהם מתפשטות יותר בעולם הרוחני הרחוק. בעולם של שאיפות. הוא לא בדיוק שואף את השאיפה הנכונה כמו שהיא ברוח ישראל, במסורת האומה, בכללו דורותיה. הוא לא בדיוק מפוקס על מה המגמה. טוב? בן אדם כזה לא בכלל סגור על זה שיש משהו לא טוב כדי שהוא יחוש עיצבון פנימי. האנשים שהם קרובים אל החוג המעשי ולקויותיהם מתפשטות יותר בעולם הרוחני הרחוק, הרחוק מהנפש, הם אינם יכולים להרגיש חסרונם עד כדי צוון. יכול להיות, תגידו, וואלה, זה חסר לי, כן? חסר לי שאין לי שאיפות רוחניות, עדינות, לא להתמלא באיזושהי גאווה שבאה לרגל מציאות כזו, מציאות אחרת. אז הם יכולים להיות יותר שמחים בטבעם. נמצאת על המת שהשמחה מאוד מאוד תלויה ביכולת להתגבר בצדדים המעשיים. מי שעולמו הרוחני הוא מלא בשאיפות ומאוד מדויקות ואציליות, אבל בעולם המעשי הוא לא מגלם את זה, הוא יהיה טיפוס שיש לו נטייה לעצבות. ולהפך, מי שעולם המעשי מתוקן אצלו, אבל עולמו הרוחני הרחוק הוא לא בדיוק באזימות הנכון, הוא לא בכיוון הנכון, זה לא לגמרי ישפיע עליו. אז מה מציע הרב? אמנם, מי שליקויו המעשיים נוגעים לליבו, הוא חש, תראה, אני לא מופיע בגבורה ומגלם את כל הערכים העליונים שצריכים להתממש בכל סדרי המעשיים, וזה נוגע לליבו, זה קשה לו עם זה. ושאיפותיו הן רוחניות אדירות. ותראה, אני לא מצליח להתפלל כמו שצריך, אני לא מצליח ללמוד כמו שצריך, ואני לא מצליח לאכול כמו שצריך, ואני לא מצליח לשמור על העיניים כמו שצריך, ואני לא מצליח לשמור על ההלכה כמו שצריך. לא מצליח, אבל בינו לבין עצמו, לא בסיפורי סבתא. הוא יודע שיש לו שאיפות רוחניות רחוקות, עצומות. שאיפות רוחניות אדירות, אדירות, הכוונה עוצמתיות או יקרות. הוא באמת שואף למעלה למעלה. הוא מאוד מאוד מבקש להתאחד ברוחה של כנסת ישראל, במגמות שלה, בצדק שלה, בחסד שלה, בטוב שלה, באמת שלה, ביופי שלה, וכל המילים היפות. אז אומר לו הרב, תראה, מי שליקויו המעשיים נוגעים לליבו ושאיפותיו הן רוחניות אדירות, יראה להגביר את השטף הרוחני. על עכשיו תעצור ותגיד, אני מחשב מסלול מחדש, ומהיום כרגע לא מעניינות השאיפות הרוחניות, מתחיל להיכנס בזכוכית מגדלת ולבחון בפרוטרוט את העולם המעשי שלי. ומה שלא מתוקן זה מיד כניסה לחמל, ולמה לא הצלחתי לעשות את המעשה הזה והזה, ומה אכפת לי בכלל שיש לי שאיפה להיות שייך לאורות התשובה, לתשובה כמו שהיא באורות התשובה? מה אכפת לי? זה לא מעניין. אני עכשיו רוצה לבדוק למה בירכתי שהכל, בלי לשים לב שבירכתי שהכל. אני בכלל לא זוכר אם בירכתי שהכל, כי כל כך לא שמתי לב שאני מברך או לא מברך. ולא מעניין אותי השאיפות הרוחניות של אורות התשובה. אומר לו הרב, לא ילך. לא ילך. מי שליקויו המעשיים נוגעים לליבו ושאיפותיו הן רוחניות אדירות. טוב, אז במצב כזה אנחנו מכירים הרבה פסקאות באורות התשובה. אולי באמת מתישהו צריך לסכם את כל העצות של הרב לאיזשהו ליקוטי עצות. כי יש הרבה, יש, נכון, זוכרים, להישאר בנפש פלה וכל מיני כיוונים. הנפש מורכבת, אז הרב מכל מיני כיוונים. אבל העצה פה היא כזאת. יראה להגביר את השטף הרוחני ולשעבדו לעולם המעשי באופן שיאיר את האופק המעשי. אתה עד הרבה, אתה כל הזמן תתעסק בשאיפות הרוחניות שלך. כל הזמן תבקש את התשובה העילאה, ותבקש את התשובה של ראשית הפסגה של התשובה, זה הצדק של כנסת ישראל. כל הזמן תשיק את רוחך ברוח כנסת ישראל, ברוח התשובה. כל הזמן. ותראה לשעבד את זה לעולם המעשי. וכל הזמן תנסה לבנות אוריינטציה כזאת שרגע, רגע, מה זה העולם המעשי? העולם המעשי זה האחרית של הראשית. הראשית זה השאיפות הרוחניות הללו. והשאיפות הרוחניות הללו הן אמורות להתגלם באחרית, במעשה. אבל כל הזמן תתעסק בלהפיח, להפיח עוד ועוד את הרוח הגדולה. ותגיד, בסוף זה מתבטא בשהכל. אז זה אמור לפרוץ אצלי בברכת שהכל, שפמליה של מעלה מתה את אוזנה לשמוע את השהכל שלי. וכדומה, זאת הדרך. בסוף על לקום בבוקר, בסוף על לשמור על על הסדרים שלי, על האחריות שקיבלתי על עצמי, על המשימות שיש לי לבצע. כל זה, זה ביטוי של הרוח הגדולה. אבל אל תכחיש, אל תקהה את הרוח הגדולה ותגיד, את לא מעניינת, כי תראה, ככה יצרה, יגיד לך, איזה צבוע אתה. אתה אורות התשובה בינינו, רבינו, מה אורות התשובה אתה? אתה לא קם בבוקר, אתה מדבר אורות התשובה. אז טוב, אז מישהו זייפן, זייפן. מישהו אמיתי, אמיתי. לא כתוב בספר פה דברים שזייפנים לא יוכלו לעשות מהם תירוצים. נכון, כתוב פה בספר דברים שזייפנים יוכלו לעשות מהם תירוצים. תורה לומדים בכנות, אנחנו לא יכולים לא ללמוד תורה כי זייפנים ישתמשו בזה לתירוצים שלהם. אבל מישהו מתאמץ ובאמת קשור לרוח גדולה ובאמת מבקש אותה בכל חדרי ליבו, אתם מבינים שזה לא כל אחד, אתם מבינים שצריך לעבוד על זה, צריך לשקם את העולם האמוני שלנו, לבנות אותו, לעצב אותו, לסדר את המחשבות וממילא את השאיפות. אבל כשיש לך את זה, במינון שיש לך, אתה גם לא חייב להיות כמו הרב. כשיש לך את זה, תעצים את זה. הפוך, תתעסק בזה. רק תשעבד את זה לעולם המעשי, שזה יאיר לך את האופק המעשי. ועל ידי עסק התורה המעשית, התפתח השטף הרוחני הזה. והיה למאור של תשובה עליונה. אתה תחבר את השאיפות הרוחניות שלך ותגיד בסוף, בסוף כנסת ישראל זה אור החיים. סימן, איזה סימן שאתם נמצאים. שם נמצאות השאיפות הרוחניות. ואז ייפתח מאור, מקור של אור, של תשובה עליונה. לא בטוח שצדקתי במאור. מאור זה דווקא כלי של אור. כלומר, אז יהיה כמו סניף של האור של התשובה העליונה. שיתקן את הכל, את החיים המעשיים והעיוניים ביחד. הלאה. אף על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף, צריכים לשוב בתשובה עליהם ועל כל תולדותיהם. מכל מקום, צריכים להתחזק מאוד שלא להתפחד יותר מדי. בייחוד מפני הפגמים הללו, שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתם. שכבר יש פתח גדול לחסד עליון שלא יחשוב לו השם אבון, את מה שבא לידו באונס המזג, בין שהוא במעשה, בין בשב ואל תעשה. וכשם שטובה היא מרדות בליבו של אדם, כך נחוצה היא ההתאמצות הלבבית כדי להיות נכון לעבודת השם ובעבודת תמה, בדעה צלולה עד כמה שהיד מגעת. אף על פגמים שיסודם חלישות הגוף צריכים לשוב בתשובה. עליהם ועל כל תולדותיהם. ישנם מצבים שהאדם עושה מעשים או מנהל את חייו באורח מידותי שהוא פגום. הכוונה הוא חסר. הוא לא מופיע בצורה שלמה את האידיאל האלוהי, את השלמות האלוהית. ויש פגמים שיסודם, כלומר חוסר ניהול נכון של החיים בגוף, במידות, במעשה, במחשבה, יש פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף. זאת אומרת, גוף חלש. חלש, הכוונה אני מבין, יש לו כל מיני חולשות ונטיות שלא משרתות את המגמה האצילית, האלוהית. אני יודע, יש אחד שהוא בעל מזג כבד. כבד, עייפות. זה חולשה גופנית, נטייה לעייפות. יש אדם שיש לו במבנה הגופני שלו, מתעצבת לו נפשו ומידותיה בצורה שהיא קשה, כמו שהרמב״ם מלמד אותנו. על פי הרמב״ם, אז מה שמעצב את העולם המידותי שלך זה המזג הגופני. מי שיש לו מזג חם, מי שיש לו מזג פחות חם, אז זה ישפיע על העולם הנפשי שלו. ככה מסתבר גם לפי הרמב״ם להסביר את ההבדל בין איש לאישה. ההבדל בין שלישה זה כי יש להם מזגים אחרים בגוף. זה יוצר מנטליות נפשיות שונות. מה זאת אומרת? אני אומר על פי הרמב״ם. זה על פי האמת, כי הרמב״ם אמר את זה. על פי הרמב״ם כאילו. אז יש פגמים של יסודם חלישות הגוף. ואתה עכשיו צריך להגיד, טוב, זה חלישות הגוף. זה מה לעשות? חלישות הגוף. מה גרם לזה שאני את התפילה שלי במקרה הטוב מלמלתי? במקרה הפחות טוב גם זה לא קרה. חלישות הגוף. אז יאללה. לא, אומר הרב, אף על פגמים שיסודם חלישות הגוף, צריך לשוב בתשובה, עליהם וכל תולדותיהם. איך תדע איזה גרורות וגרורי גרורות יש לה פגמים שהגיעו כתוצאה מחלישות הגוף. זה התחיל בזה שלא התפללת, עבר לזה ש... כבר הסתלבט, איך תדע? כי יד הדמיון הטובה לכם. מכל מקום, אומר הרב, עכשיו אתה צריך לשוב בתשובה. התחדש לך שהרב מחמיר באורות התשובה, והוא אומר, אתה צריך לחזור על דבר כזה בתשובה, אין תירוצים. לא נכנעים. אז אתה נכנס קצת לזעזוע, אתה אומר, רגע, הרב, בחלישות הגוף, מה אתה רוצה שאני אעשה? אז אומר הרב, מכל מקום צריכים להתחזק מאוד, שלא להתפחד יותר מדי. אולי קצת כן. תפחד. תפחד קצת מהמצב שלך. אתה בבעיה. תיכנס לדריכות, תגיד, או, יש פה בעיה. זה לא סתם פגם של יום חול אחר הצהריים. זה פגם שיסודו בחלישות הגוף, ואני בבעיה, כי יש לי חלישות הגוף, וזה יושב על צומת מרכזית בערך שאני מנהל את החיים שלי. אז אני בבעיה. אז טוב, אתה בבעיה, אבל אל תתפחד יותר מדי. למה? בייחוד מפני הפגמים הללו שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתם, שכבר יש פתח גדול לחסד עליון שלא יחשוב לו השם, שלא יחשוב השם לו אבון את מה שבא לידו באונס המזג. אתה צריך קצת קצת להירגע ולהבין שכל הפגמים הללו שמקורם בגופניות, בטח בדברים שהם אונס לך, אתה לא הנדסת את הגופניות הזו. יש דברים שנולדת, נולדת עם תכונה שתגרום לך לעבוד יותר בחיים על התשובה מאשר אחרים. יש אנשים שנולדים עם איזושהי קהות שכלית. לא שהם לא יוכלו להגיע למסקנות שכליות נכונות ועמוקות, רק הם יצטרכו להתאמץ הרבה יותר, כמו שהרמב"ם כותב. ואיך הדומה ועוד, עוד אי אלו חסרונות גופניים מולדים, ויש משהו שהוא לא מולד. אתה במו ידיך טיפחת את ה... אומר הרב, אל תתפחד. בטח לא, על הכל אל תתפחד. אבל בטח לא על דברים שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתם. וזה, אתה באונס. וכיוון שכך, אז כבר יש פתח גדול לחסד עליון שלא יחשוב השם לא אבון. מה זה החסד עליון שלא יחשוב השם לא אבון את מה שהבא לידו באונס המזג? מה זאת אומרת? כאילו, הקדוש ברוך הוא יגיד, טוב, לא יכולת, אז אני מוותר. נכון, ככה לומדים אצל חני הגננת. אבל קצת יותר מזה, כיוון שאתה אנוס על זה, אז אתה לא בבחירה רצונית, חופשית, מוחלטת, תבלת את עצמך במצולות החטא כדי שיהיה לך קשה לצאת משם. זה שאתה נופל בזה כתוצאה מאונס, זה אומר שהנשמה שלך היא לא שבויה ביד המסכים והחציצות הללו. אז יש פה חסד עליון, יכולה להיות תגבורת רוחנית פנימית שתצליח להתעלות על זה. שלא יחשוב השם לא אבון את מה שבא לידו באונס המזג, בין במשהו ממעשה, בין בשב ואל תעשה. וכשם שטובה היא מרדות בליבו של אדם, וזה טוב מאוד מדי פעם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. זה טוב מדי פעם לתת איזו הלקאה פנימית. נגיד, אני לא בסדר. זה טוב. כך, אומר הרב, דעו לכם שנחוצה היא ההתאמצות הלבבית. לפעמים אתה צריך להגיד, לא, אני לא ירא עכשיו, יהיה בסדר. אני יכול לצאת מזה. אני אמור לצאת מזה ואני יכול לצאת מזה. כדי להיות נכון לעבודת השם בתורה ובעבודת המה. אז אני מתאמץ, אוסף את כוחותיי, ואני מתאמץ להיות נכון לעבודת השם, כמו שאני יכול בשיא האיכות, בדעה צלולת, כמה שהיד מגעת. וצריך לעשות את ההתאמצות הזו, וצריך שלא להתפחד יתר על המידה. זה קורה.